שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לאקדמיה עם תואר בכל פרק. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, מדעי הדשא מקף פודקאסט. ולכל מי ששומע אותנו בספוטיפיי, תלחצו על פולו כדי שתוכלו להמשיך להתעדכן ולעקוב כשיש פרקים חדשים. ואם אתם שומעים אותנו באפל ואתם אוהבים אותנו, אז תנו לנו איזה דירוג טוב, לא ככה הרן, אנחנו עובדים קשה.
לגמרי.
היום נדבר על התואר ניהול משאבי אנוש. אנחנו נראיין את הלל ברקוביץ' שמגיע לנו ממכללת ספיר שבסדרות, והוא יספר לנו קצת על הלוז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אילו תכונות דרושים לסטודנטים לניהול משאבי אנוש, אם אפשר לעבוד תוך כדי התואר, ואם כן, אז במה, וכמובן פינת הסטודנט הדפרן, שתפרט לכם את כל העלויות הקשורות בתואר שלנו. אז שלום ערן.
שלום סגי, מה נשמע?
וואלה, אין תלונות, אנחנו פה כבר הרבה זמן, אה?
לגמרי.
איזה כיף לנו. אז יאללה, בוא דבר עם המרואיין, תציג אותו קצת.
בוא נצלול. כן, אז מתרגש. שלום הלל.
נעים מאוד.
איזה כיף, בוא תציג לנו קצת את עצמך.
אוקיי, אז אני שמי הלל ברקוביץ, אני בן 27, במקור מירושלים, כיום אני גר בבאר שבע. קצת על עצמי, אני סיימתי תיכון, עשיתי מכינה קדם צבאית. האנשים מהמכינה הקדם צבאית גרים איתי היום בבאר שבע, בדירת סטודנטים. אחרי המכינה עשיתי, התגייסתי לצנחנים, הייתי שם לוחם, קצת חיפשתי את עצמי אחרי הצבא, טיול, עבודות מזדמנות.
כמו כולם.
כן, כמו כולם לגמרי.
דרום אמריקה או מזרח?
מזרח, יותר טייפ של מזרח.
יפה.
ואז התחלתי את התואר, ניהול המשאב האנושי. במהלך התואר אני עבדתי כל הזמן הזה בהבטחה. מה שאפשר לי קצת ניצול של זמן, כי עבודות כמו אבטחה, אנשים שעובדים כספרנים או בכניסה להוסטלים קטנים כאלה ואחרים, מאפשרים כאילו, לחיים של סטודנט, מאפשרים לך לנצל את הזמן וללמוד בעבודה, וככה אתה בעצם, גם אם אתה סטודנט עמוס, אתה יכול להתפרנס כמו שצריך. ואז באיזשהו שלב במהלך התואר, השנה הראשונה היה לי קצת עמוס, הספיק לי הבטחה ולימודים. המשכתי באיזשהו שלב, התפנה לי קצת הזמן, שלמדתי איך אני לומד, ואז יצא לי קצת להקים כמו ליין של הפקות אירועים לסטודנטים עם השותפים שלי. היום אני עובד התחלתי לעבוד ממש לא מזמן, אני עובד בגיוס טכנולוגי בחברת פיקארו, שמה זה אומר? בעצם אני מגייס לחברות הייטק מתכנתים.
איזה כיף.
בשורה אחת מה שאני עושה עכשיו.
אנחנו גם אחרי זה נתעמק בזה יותר כמובן בעבודה. אז בוא תספר לנו על התואר בקצרה. מה זה ניהול המשאב האנושי?
אוקיי, אז ניהול המשאב האנושי זה בעצם כל העולם של הניהול בצד האנושי, ממש כמו השם. זה בעצם להבין איך אתה גורם לאנשים לפעול ולעבוד בצורה פרודקטיבית, תוך כדי שהם מלאי מוטיבציה ואוהבים את היום-יום שלהם, ונהנים מהעבודה ומקבלים ממנה משמעות. בעצם, איך אתה יוצר את כל הדבר הזה של משמעות, פרודוקטיביות?
אתם אחראים כאילו שהעובדים בחברה יהיו שמחים, כאילו זה מה שאתה אומר, ככה אתה לומד בתואר. זה מה שאתה לומד בתואר.
בכותרת אחת, כן, דואגים איך העובדים יהיו שמחים או איך הם יישארו.
היום כן, בהייטק זה בעיה גדולה.
גם איך לגייס אותם, אבל.
לגייס זה השלב ההתחלתי של זה, אבל בתואר של הניהול המשאב האנושי יש, נכנסים גם, אוקיי, גייסת עובדים, איך אתה משאיר אותם בחברה.
הבנתי, וזה, אתה אומר, זה הנדבך היותר משמעותי בתואר, זה כאילו הדגש.
כן, כאילו יש גם מדברים על גיוס וקורסים אפילו שמתמקדים בזה, אבל זה רק שלוחה אחת של כל העולם הזה של ניהול משאבי אנוש.
ענק.
מגניב לגמרי.
טוב, אז סיפרת לנו על התואר, ולפני שנצלול פנימה יותר לעומק, אז נעבור לחסות קצרה ונחזור.
לפעמים משהו קטן יכול בפוקס להוביל לאימפקט שישנה את העולם. אבל באפלייד מטריאלס, אנחנו לא משאירים מקום למזל, ומבטיחים שכל פרט קטן שאנחנו עובדים עליו יעשה אימפקט עצום בטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם. בואו לעבוד איתנו באפלייד מטריאלס. אימפקט גדול מתחיל בפרטים הקטנים.
אז בוא תגיד לנו, מדוע בחרת במוסד ללימודים הזה? למה דווקא מכללת ספיר בדרום, בסדרות?
אוקיי, אז דבר ראשון, לפני שבחרתי מה נלמד בכלל, אני בחרתי בדרום, כי בגלל מה שתדבר עוד מעט על הסטודנט התפרן, הדרום מאפשר את זה. אז זה דבר ראשון, עברתי לבאר שבע, ואז התחלתי לחפש מה אני רוצה ללמוד. ואז שידעתי שאני רוצה ללכת לעולמות של הניהול, כי זה מה שעניין אותי בתיאוריות עצמם אפילו, ואז ששמעתי שיש במכללת ספיר תואר שקוראים לו ניהול המשאב האנושי, משך לי את העין, ממש קראתי את כל הסיליבוס שיש להם באתר, ופשוט מכל הרשימה של התוכן שאני מקבל, זה סקרן אותי ורציתי ללכת, וגם רציתי להתמקצע בעולם הזה.
מגניב. למה דווקא במכללת ספיר?
אז הרגיש לי שמאיך שאני פועל, הרבה יותר מתאים לי ללמוד במכללה. קצת יותר מכללה, קצת יותר דואגת, כאילו יותר עוזרים לתלמידים, ככה הרגיש לי לפחות בהתחלה, וככה בפועל באמת הרגיש לי במכללה, כאילו המרצים טובים ו...
גם יותר קטן מבחינת המוסד עצמו, יותר קטן, פחות תלמידים?
כן, המוסד יותר קטן, ורואים את זה שבאוניברסיטאות, אני לא יודע, יכולים להיות 200 בשיעור, שאצלי בתואר זה מגיע במקרה הכי כאילו הכי גרוע, 80 איש, ולפעמים זה גם 15 אנשים בכיתה.
אז אתה אומר יחס יותר אישי, המרצים כאילו נמצאים שם והם באים לעזור לך בסוף. המטרה של כולם שאתה תעבור ותצליח.
יחס מאוד אישי, כאילו מרצים מכירים את השמות של התלמידים ועונים למיילים, כאילו תלמידים שולחים מיילים ומתכתבים עם מרצים.
האמת שזה יפה מאוד. למי שלא יודע, באוניברסיטה זה בדרך כלל עובר הרבה...
בירוקרטיות למנהל.
כן, עד שאתה מגיע למרצה עצמו.
יפה. בוא נצלול לשאלה החשובה. איזה סוג קורסים יש בתואר? במה מתמקדים? איזה יכולות אתה צריך להפגין בתור מנהל משאבי אנוש?
אוקיי, אז יש לנו את כל העולם הזה של מדעי ההתנהגות, שהוא חלק משמעותי מהתואר. הוא מתחיל מקורסים של פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כל מיני, שאלה כאילו קורסים של שנה ראשונה, שהם בסיס של כל העולם הזה. ואז נכנסים לקורסים, למשל קורסים של ניהול ומנהיגות, או למשל כל העולם הזה של הבדלים בין אישיים, איך יש אנשים מסוימים שהם מוחצנים ואנשים מופנמים, שזה קצת גורם לנו להבין שבני אדם הם שונים, ואפשר גם להניע מכך שהם התנהגו בצורה שונה בעבודה.
ואתה גם לומד איך לנהל ספציפית את האנשים האלה מבחינת סוג האופי שלהם, איך לגשת אליהם בצורה הנכונה?
פשוט לא בהכרח איך לגשת אליהם, כי זה בסוף זה לא מדע מדויק, זה העולם של מדעי ההתנהגות, אין תשובות חד משמעיות, במיוחד על לא מה צריך לעשות. יש הרבה עניין על הבנה של מה שונה, מה אופציונלי, מה תיאורטי.
אז אתה לומד את כל האופציות של הטווח של של המנעד של ההתנהגויות, כמו שנגיד בחברה והעובדים, ואתה הפסיכולוג שלהם, כביכול הפסיכולוג של החברה. דואג שכולם יהיו שמחים, מרוצים, ושירצו להמשיך להגיע לעבודה, כאילו. זה מה שאתה לומד בקורס הזה?
כן, אבל זה לא ברמה של טיפול. לא מלמדים אותך איך לטפל, ברור. יותר איך להבין מה מניע אנשים שונים, ובאמת איך שאנשים יעבדו עם הניצוץ הזה בעיניים, שרואים שבן אדם הוא מת על העבודה שלו, והוא טוב לו, והוא מסתדר, יש דינמיקה מושלמת בין כל העובדים. זה בדיוק זה. זה מה שלומדים בשורה התחתונה. בנוסף, יש לנו קורסים של כלכלה, שכדי להבין מה זה אומר כלכלה, כאילו כל התיאוריות של כלכלה מתבססות בסוף על היצע וביקוש. מה צריך, כמה יש. למשל, אני עכשיו עובד בגיוס, בעולם של ההייטק, ובדיוק יש ביקוש גדול מאוד לעובדים, לעומת שאין היצע מספיק גדול, מה שיוצר שרבים על אנשים שיבואו לעבוד במקומות מסוימים. בנוסף, יש לנו את כל הקורסים של ניהול, שזה למשל תקשורת ניהולית, כאילו איך חברה צריכה להתנהל מבחינת יחסי ציבור, או מה היא עושה בזמני משבר, איך היא מתנהלת, איך היא מתארגנת לכך, קצת ההבנה על איך ארגונים עובדים, למשל ארגונים שהם יותר גדולים ובעלי בירוקרטיה, או ארגונים שהם קטנים ועם תנועתיות ומהירות ופעולה, כזה כל ההבנה של...
בעצם הכרת הארגון עצמו וגם אפשר להגיד ההיררכיה שלו?
התרבות הארגונית שלו.
התרבות הארגונית, כאילו אתה לומד איך להטמיע את התרבות הארגונית כמו שצריך, או...
או שאתה פשוט לומד אותה ומבין שככה זה אמור להיות.
לומד אותה, לומד הבדלים בין תרבויות כאלה ואחרות, ואיך מתנהלים בכל אחת מהם.
מגניב. יש איזה קורסים מסוימים שהם לא בהכרח קשורים לכל העולם הזה, מבחינת לא מדעי התנהגות ולא ניהול וכלכלה?
יש הרבה קורסים שהם פשוט סקילים מסוימים, שאתה אומר, למשל דיני עבודה. כאילו לקחו מלא סקילים, שצריך כמנהל משאבי אנוש, והכניסו קורס. קורס של, כמו שאמרתי, דיני עבודה, קורס של חשבונאות, קורס במיסים.
הקורסים האלה הם קורסי חובה? אתה חייב לקחת אותם, או שזה קורסים שיכולים לעזור לך בעבודה, אבל אתה לא חייב אותם בתכלס?
לא, לא, הם קורסי חובה מבחינת התואר, כאילו זה לא בחירה מסוימת. אבל הקורס למשל במיסים, בדיוק כזה התלבטתי אם לפתוח עסק או לא, וכאילו זה הכי עזר לי, אני פותח את התלוש מזכורת שלי, והשילוב של הקורס במיסים, הקורס בדין העבודה, אני פותח את התלוש מזכורת שלי, ואני יודע כל מה שרשום.
זה מה שיפה.
איזה כיף להבין מה שרשום שם, כל הג'יבריש?
את הכל, טוב.
לגמרי.
פעם בה אני אביא לך את התלוש שלי, תעבור עליו.
אני אעבור עליו, אל תדאג.
תודה, תודה.
אז אפשר לסכם שרוב הקורסים הם בעצם מילוליים, הם לא ריאליים בהכרח.
נכון, רוב הקורסים הם מילוליים, שזה אומר...
הומנים?
הומנים, כן, הרבה מאמרים. גם בסוף יש גבול של מהנדסה עד לפילוסופיה. וזה כן. איכשהו באמצע כל העולם של ניהול.
ואם אתה צריך לשים את האצבע, כמה התואר הזה והקורסים עם אופי ריאלי או הומני, אני צריך לבוא עכשיו לפחד מהכלכלה, נגיד לא הייתי טוב בבית ספר במתמטיקה.
שלוש יחידות מתמטיקה, אני צריך לפחד מזה?
או שאתה אומר שוואלה, המתמטיקה והכלכלה ברמה סבירה ואפשר לעבור את זה.
אוקיי, אז אני כאדם שהיה שלוש במתמטיקה ומתמטיקה זה לא הצד החזק, כן, היה לי קשה בקורסים של בשנה ראשונה של סטטיסטיקה וכלכלה, אבל בסוף אפשר לעשות את זה. כאילו, לא צריך ידע מתמטי ממש גדול, וזה גם, זה הקורסים הכי מאתגרים מבחינה מתמטית, אחר כך זה, באיזשהו שלב זה יורד, הרמה שצריך להתעסק במתמטיקה. אבל מצד שני, יש הרבה מאמרים לקרוא, וצריך לדעת גם להסיק מהם מסקנות. בסופו של דבר גם מאמרים זה מאמרים באנגלית. אז
משפר לך גם את היכולת הזו.
משפר לך את היכולת הזאת, או שיש לך חבר שאתה לומד איתו, שמשפר לך את היכולת הזאת.
ואז אתה משפר את החברות.
בדיוק.
אוקיי, יש לך איזה פרויקט או עבודה, אמרת שקורא הרבה מאמרים, כותב הרבה עבודות, יש איזו עבודת גמר או עבודה גדולה שאתה יכול להרחיב לנו עליה?
האמת שאני מתחיל עכשיו את הסמינריון, שזה בעצם הפרויקט הסופי. אני עושה אותו כרגע בגלל העבודה שגם התחלתי לעשות. את המחקר שלי, זה לא בדיוק מחקר, זה יותר כאילו עבודה כזאת. אני עושה על המעבר שהיא עולם הגיוס עובר בגלל אותם תיאוריות של היצע וביקוש מכלכלה, והצורך הגדול בעובדים, אז כל עולם הגיוס עבר מגיוס פסיבי לגיוס אקטיבי.
מה זאת אומרת?
מה זה אומר? שאם פעם מגייסים היו פשוט מפרסמים מודעה בעיתון, ואז מקבלים מלא אנשים שרוצים לבוא לעבוד ושואלים, למה אתה חושב שאתה צריך לבוא לעבוד איתנו? אז עכשיו מגייסים הם פשוט...
מתקשרים
לאנשים ושומעים, שומע, אתה רוצה אולי לעבוד במקום כזה, אולי תעזוב את המקום העבודה שלך, יש לנו מקום יותר טוב להציע לך. זה כבר נהיה כאילו, עולם הגיוס הוא נהיה חותר, נהיה עולם של מחירות. ככה זה גם בעולם, כאילו עכשיו, איפה שאני עובד, בעולם של ההייטק, וחלק מהעבודה, אני רוצה אולי להבין, אולי זה יקרה בשאר המקומות, זה יהיה ככה, כאילו ממש מגייסים, הופכים למחירות.
אז אם עדיין לא התחלת את הסמינריון, יש איזו עבודה מסוימת שכן אתה יכול להריב עליה?
יש עבודה שעשיתי, זה העבודה במקצוע שקראו לו תרבות ארגונית, שהיינו צריכים לקחת חברה מסוימת ופשוט לנתח את התרבות הארגונית, כלומר, איך הם חיים, מה הערכים שלהם ואיך הם פועלים, מה הנורמות שלהם. ואז אני נגיד לקחתי את חברת טסלה ופשוט נכנסתי לאתר שלהם, בדקתי בביבליוגרפיה של אילון מאסק ופשוט נכנסתי לאיך עובדים בחברה הזאת. למשל, דוגמה קטנה שמבחינת נורמות התנהגות, שנגיד בחברת טסלה עושים פגישות של עד 6 עובדים, ותמיד אם מישהו מרגיש שהוא חסר תועלת בפגישה שלו, הוא קם והולך. כל זה על מנת לנצל את הזמן.
לנצל גם את היכולת שלך, כן.
ובסוף שהמטרה בכללי זה שכולם יהיו יותר פרודקטיביים, זה המטרה של התרבות ארגונית, נכון? תקנתי אם אני טועה.
לא רק. אז בסופו של דבר יכול להיות, זה האמונות, אני מאמין קצת של החברה, איך הם עובדים אחד עם השני.
אז בוא תנסה לתת לנו אולי איזה עוד אני מאמין, משהו שגילית נגיד על הפרויקט שלך בטסלה, דברים כאלה שהמאזינים קצת יוכלו להבין מה זה אומר באמת.
ממה שאני הבנתי מהתואר הזה, זה לחשוב איפה יהיה לך טוב בעבודה. אני למשל, מהמסקנות שלי בתואר, גם אתה לומד הרבה על ארגונים, ארגון כזה עובד ככה, ארגון כזה עובד ככה, ואז היה לי כזה סוג של מסקנה פנימית שלי, שאני לא רוצה לעבוד בארגון שהוא גדול, שיש לו אלפי עובדים, כי קצת מתיאוריות שלמדתי בתואר, שארגון באיזשהו שלב הוא גדל וגדל וגדל, וככה גדלים החוקים וה
בירוקרטיה.
בירוקרטיה, ואני לא אוהב בירוקרטיה.
וגם לעשות משהו מיוחד בעצם, לייחד את עצמך לעומת אלפי משאבי אנוש, כאילו אלפי מנהלי משאבי אנוש.
כן, רציתי להתמקד גם בגלל ידעתי שלי ספציפית יהיה נוח בארגונים קטנים, ואז שחיפשתי עבודה, זה מה שחיפשתי.
מגניב.
טוב, אז מגניב. נשמע אחלה של ללמוד את התרבות הארגונית של טסלה, אולי מתישהו גם תתקבל אחת כזאת בעבודה עכשיו עם כל הארץ נהדרת והמערכונים. אבל בוא תספר לנו קצת איזה תכונות דרושות למי שהולך ללמוד את התואר הזה. אני עכשיו בבית, שומע את הפודקאסט, ואני לא יודע אם יש לי את התכונות הנדרשות. איך היית מתאר מישהו שבא ללמוד ניהול משאבי אנוש?
אוקיי, אז הייתי אומר שדבר ראשון, לא רק בשביל התואר, בשביל המקצוע שמגיע איתו אחר כך, צריך לאהוב אנשים. כאילו, גם כי אתה לומד על אנשים וההתעסקות שלך תהיה אנשים, בני אדם. אז לדעתי הדבר הכי חשוב זה תהיה איש של אנשים. כאילו זה מה שצריך.
מדהים. אוקיי, אז למה בחרת בתואר? למה דווקא ניהול משאבי אנוש?
אני איש של אנשים. זה בדיוק למה בחרתי בתואר הזה.
חיבור מדהים.
גם עניין אותי כל העולם של ניהול, שרציתי לדעת את אותם סקילים של מיסים וחשבונאות וכדומה. עכשיו, אני קצת שונה מהטייפ הקלאסי של התואר, כאילו, אני בחרתי בנושא הזה לתואר בגלל מה שהוא אומר, ולא חשבתי יותר מדי, רק התעסקתי בנושא עצמו, ואז אני מגיע לכיתה, ויש רק נשים. ואז אני והגבר השני שנמצאים בכיתה מסתכלים אחד על השני במבט כזה של אוקיי, זה היום יום שלנו עכשיו. וכאילו עכשיו שאחרי שאני לקראת סוף התואר, אני יכול להגיד שבאמת אין סיבה הגיונית. כאילו, זה מקצוע שסטיגמטית הוא מקצוע של נשים, אבל באמת כל אחד יכול לעשות אותו.
יפה, סימן.
אוקיי, אבל עוד פעם, למה אתה בחרת? אתה אוהב את הניהול, את האיש של אנשים, את זה כבר אנחנו ראינו ושמענו. עוד דברים שמשכו אותך, נגיד, מהעניין הזה.
פשוט משך אותי כל ההבנה של בני אדם, ולא בצד הטיפולי של פסיכולוגיה, אלא יותר בצד של תפקוד, של ניהול משאבי אנוש, של איך אני גורם לאנשים לעבוד ולהיות פרודוקטיביים. זה הנושא הזה ממש משך אותי, כאילו ההבנה של איך לגרום לבן אדם לעבוד, איך אני גורם לעצמי לעבוד, כל העולם הזה, בתוך כדי שאני שמח בכל התהליך הזה, זה פשוט משך אותי התחום הזה.
מדהים. אז אפשר לשלב עבודה בתואר תוך כדי הלימודים?
כדי לענות על השאלה הזאת, צריך להגיד כאילו בערך איך הלוז נראה, ובגלל שזה 3 ימים בשבוע, אולי ימים די ארוכים בדרך כלל, אבל ברגע שזה שלושה ימים, יש לך, אפשר לעבוד בחצי משרה. השנה הראשונה, למשל, היא קצת שואבת, היא קצת קשה, גם קשה להתרגל להיות סטודנט, זה לוקח, כל, נראה לי כל שנה הראשונה בכל תואר היא תהיה קשה. אבל אפשר לשלב, זה קצת מאתגר בתקופות מבחנים.
ועבודה בתחום, מתי אתה בערך יכול להיכנס בתור מגייס, או בתור HR בתפקיד אחר נגיד?
אני חושב שאפשר לעבוד אפילו, לדעתי, שאני חושב על זה עכשיו, אפשר גם מההתחלה לחפש עבודה בתחום, כי במשאבי אנוש יש הרבה תפקידים התחלתיים שלא בהכרח מכריחים אותך, לא בהכרח מבקשים תואר. בגדול, התואר הזה הוא קצת לתפקידים המתקדמים יותר, ותפקידים התחלתיים כאלה ואחרים, כמו אפילו לעבוד במשאבי אנוש במכללה עצמה, יש כאלה שעשו את זה. אז כן, אפשר להשתלב בתואר, אבל בתפקידים קצת יותר רציניים בתחום בשנה השלישית, או לקראת סוף השנייה.
יפה. תודה, אילל, לבינתיים, ונעבור לפינה האהובה עליי. פינת הסטודנט התפרן, אז סגי. Want some money!
טוב, יאללה, בואו נצלול למספרים. שכר הלימוד במכללת ספיר לתואר ראשון, זה כמו כל תואר ראשון, זה מוסד שמתוקצב, אז שכר אוניברסיטאי, שזה יוצא לנו לשלוש שנים של התואר, 31,173 שקלים. ובנוסף, יש מלגה בספיר לכל מי שעשה שירות צבאי מלא, מקבל את שנת הלימודים הראשונה בחינם, וזה לא קשור ממדים ללימודים. אז זה אחלה של בונוס, ווואלה, שווה לגמרי. השכירות הממוצעת לחדר על פי כתבות שונות מ-Ynet וכלכליסט בשנת 2021 בסדרות, איפה שהמכללה נמצאת, זה כ-900 שקל לחודש לחדר כמובן, וזה לא כולל החשבונות, אבל עם החשבונות והכל, אתם תגיעו לבין 1,050 ל-1,150. אז אם אנחנו ניקח את הכל וחישוב עלויות מחיה והלימודים, יצא לנו סך הכל בין 1,950 ל-2,050 שקל בחודש, ואם עשיתם שירות צבאי מלא, זה יצא לכם בין 1,650 ל-1,750 בחודש, לתקופה של התואר. וכמו שהילל אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, בדרום טיפה יותר זו לחיות גם בלי קשר רק לסחירות, וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור. ואחרי שסיימנו את התואר, השכר הממוצע של בוגרים בשלושה תפקידים המרכזיים של ניהול משאבי אנוש, כמובן זה מנהל משאבי אנוש שמרוויח כ-13,500 שקל, מנהל גיוס והדרכה שמרוויח כ-11,000 שקל בחודש, ומנהל הדרכה כ-10,000 שקל בחודש. וזה אומר שאנחנו נחזיר את העלויות של התואר בכ-6-8 חודשי עבודה, שזה די מהר ודי טוב, וכמובן שאפשר להתקדם פה, ואם אתם מתחילים לעבוד תוך כדי התואר, אפילו לא תצטרכו להחזיר אותו.
מדהים, מדהים. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, אז הלל, בוא תן לנו איזה טיפ קטן, טיפ סיום לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה.
אוקיי, אז הטיפ הראשון שאני אגיד זה ללמוד איך ללמוד. כאילו לבדוק מה עובד, מה לא, ככה אני מתרכז יותר, ככה אני מתרכז פחות, נוח לי לעבוד בקבוצה, נוח לי ללמוד לבד. לדעת לבדוק את כל הדברים האלה על עצמך, תוך כדי מניסיון ותהייה. בנוסף הייתי אומר שאפשר ללמוד בצורה מאוד פשוטה, פשוט ללמוד למבחן, ואני אומר כי אם אתם רוצים באמת גם ליהנות ממה שאתם לומדים, גם להבין, תנסו לחוות את הקורסים שאתם לומדים. עכשיו זה נשמע קצת מוזר, מה זאת אומרת לחוות? אז זה אומר שאם אתה לומד למשל קורס בפסיכולוגיה, תחשוב על עצמך איך זה רלוונטי אליי, כי אתה צריך לסיים ללמוד למבחן בפסיכולוגיה עם דמעות בעיניים. או למשל, כמו שאני עשיתי, שלקחתי קורס במיסים, ועם התלושי המשכורת שלי, או בקורס דיני עבודה, עברתי ממש, ישבתי, למדתי למבחן, עם החוזה העבודה שלי מולי. וככה בלחשוב איך זה רלוונטי לחיים שלי.
ולחבר את האקדמיה
לחיים
האמיתיים שלנו.
לחיים, וגם אם לא מוצאים איך זה עוזר לי בחיים, בכוח. כאילו, בכוח לחשוב, התיאוריה הזאת, טוב, אני אנסה את זה על הדינמיקה בחיים שלי, עם השותפים שלי.
שאתה לא סתם לומד את זה.
אתה לא סתם לומד את זה, אתה מנסה ליישם, כי בסוף התואר הוא תיאורטי.
מדהים.
וקשה ליישם, למצוא דברים, כאילו בסוף שלומדים לתואר לא מרגישים את זה. אז בכוח למצוא איך אני מיישם את זה בחיים, או איך זה מתקשר לפחות. וחשוב לי מאוד להגיד שבאמת תעשו מה שמסקרן אתכם, ואל תכנו לסטיגמות. בין אם זה בחורה שרוצה להיות מהנדסת מכונות, או גבר שרוצה ללמוד ציוד, פשוט אם זה מעניין אתכם, תעשו את זה.
יפה.
אחלה טיפ לחיים גם.
לגמרי. אז אני אתן עכשיו סיכום קצר. אז למדנו שניהול משאבי אנוש מתייחס לעיסוק בכוח האדם כמרכיב מרכזי בהבנת ההתנהגות הארגונים, ושהוא שילוב של מקצועות של מדעי התנהגות, בנוסף לכלים של ניהול וכלכלה, וכך גם הקורסים בעצם מתחלקים לפי הנושאים הללו, פלוס עוד כל מיני סקילס שאילה להרחיב עליהם כבר, כמו דיני עבודה, מיסים וחשבונאות. בתואר אנחנו גם מבינים איך הארגונים השונים עובדים, ולומדים כמובן על מיון וגיוס עובדים בדרכים כלשהם, כדי לדעת על האופי של החברה עצמה, וגם על האופי של העובד כמובן, אם מתאים הדינמיקה שלו עם כולם. בתואר שמים הרבה דגשים על קריאת מאמרים ועבודות בכתב, ויש הרבה קורסים בעצם שהם מילוליים, הומנים, שהתכונות שצריך בשבילם זה להיות עם ראש פתוח, לקרוא הרבה, לדעת להבין מה אתה קורא, לסכם, וכמובן, אחת התכונות החשובות שהילל אמר לנו פה, זה להיות איש של אנשים, שזה מאוד חשוב, במיוחד לתואר. ניתן לעבוד תוך כדי התואר, מכיוון שהלימודים הם רק 3 ימים בשבוע, ולכן יש זמן לעשות זאת כבר בתפקידים זוטרים בתחום מהשנה הראשונה, ותפקידים בכירים יותר מהשנה השלישית. אז עוד פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו ודף האינסטגרם שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, וגם את כל הטיפים שהיו בפרק הזה, וכמובן התגובות והשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם. מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו. אז שוב, תודה על ההזנה. תודה סגי.
תודה אירן.
תודה הלל.
בכיף, תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזדמנות.
שמחים מאוד. ומקווים גם שעזרנו למאזינים להכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא. נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.